הסיבה לכך, מה הסיבה לכך שהערב אנחנו עושים חג? מה הסיבה לחג החנוכה? בבקשה. א', לא שומע, מה?
מכבים
לזכות
היוונים מעטים
ורבים. יפה.
ושני זה פח
השמן. פח השמן. כלומר, יש לנו פה שתי סיבות לחגוג. האחת, הניצחון נגד היוונים, שהביא לעצמאות מדינית. שתיים, נס פח השמן. זאת השאלה הראשונה שרציתי לשאול אתכם. שאלה שנייה. כמה מצוות ישנן בחנוכה? שתיים. הדלקת נרות והלל. הלל. על הניסים גם בכלל הלל. הלל והודעה. מוכר, כן? אז אם כן יש לנו מצוות הדלקת נרות, ויש לנו נס, ויש לנו הלל. עכשיו, אמרנו כן שיש שנן, ישנן שתי סיבות לחג, וישנן שתי מצוות. שאלה הבאה, למה ישנן שתי מצוות? בגלל שיש שתי סיבות לחג, פשוט מאוד. כן? הדלקת הנרות, לשם מה היא באה? נס פך השמן. ואמירת ההלל, לשם מה באה? בגלל הניצחון, נכון? מה? להודות על מה? על הניצחון, נכון? על הניצחון. על איזה נס?
על הנס המלחמה שקרה.
של המלחמה, יפה, יפה. הלל הוא על הניצחון. אמרתי, המנורה, אנחנו מדליקים נרות, זכר לנס פך השמן, ואומרים הלל, זכר לעצמאות. כן? הדברים הם פשוטים. עכשיו, נשאלת השאלה. מהי הסיבה העיקרית לחג? הניצחון או נס פך השמן? הניצחון. מנין לכם? מסיבה פשוט, לא, פשוט מאוד. הרי ישנן שתי מצוות כנגד שתי הסיבות. צריך פשוט לבדוק מבין שתי המצוות מהי המצווה העיקרית, ולפי זה גם נוכל לדעת מהי הסיבה העיקרית של החג. מה יותר חשוב, ההלל או הנרות? ההלל. מסקנה, הניצחון הוא העיקר. מניין לי שההלל חשוב יותר? מי תיקן את הדלקת הנרות?
חכמים.
חכמים, נכון? מקובל עליך. באיזו תקופה? בימי בית שני, נכון? אחרי נס חנוכה, תיקנו החכמים באותו דור להדליק נר חנוכה. מי תיקן את ההלל? לא. משה רבנו. משה, אהרון ומרים, הם תיקנו את אמירת ההלל בחנוכה. זה לא אני אומר את זה, זה רש"י כותב את זה במפורש. במסכת פסחים, דף קי"ז, עמוד א', שם הגמרא אומרת, הלל זה מי אמרו, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהוא אומרים אותו על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, כשנגלים ממנה אומרים אותו על גאולתן. אומר רש"י, כגון חנוכה. זאת אומרת, פסחים, קי"ז, עמוד א'. מסקנה, אמירת ההלל כל פעם שנגאלים מעבדות לחירות, היא תקנה קדמונית, שתוקנה על ידי משה, אהרון ומרים בשעה שעברו את ים סוף. ומאז אנחנו אומרים את ההלל בפסח, ואומרים את ההלל בחנוכה, ואומרים את ההלל ביום העצמאות. מה? כן, בסוכות גם כן זכר ליציאת מצרים, כי סוכות הוא גם זכר ליציאת מצרים. שאלה יפה. למה לא אומרים בפורים? אז למה אתה שואל? למה אתה שואל? אל תשאל סתם שאלות, רק כדי להראות שאתה יודע משהו. עכשיו, אם כן, נשאלת השאלה, כן, אז אם כן, ברור, תקנת אמירת ההלל היא תקנה מדברי קבלה, זאת אומרת מדברי הנביאים, והיא עולה בערכה על הדלקת הנרות. עכשיו, אם קריאת ההלל זה המצווה העיקרית, וזה זכר לניצחון, מסקנה, הניצחון עיקר, ונספח השמן תפל לו. עד כאן ברור? בסדר. עכשיו נמשיך. מי תיקן את הדלקת הנרות? מי אמר אחרי החורבן? לא מבין. לשנה אחרת תיקנו את הדלקת הנרות? אני לא יודע איפה ראיתם את זה. בגמרא שלי זה לא כתוב מה שאמרתם עכשיו. זה לא כתוב בשום מקום מה שאמרתם עכשיו. זה לא כתוב. אבל אני ראיתי שזה לא כתוב. אתה אומר שלשנה אחרת קבעו את הדלקת הנרות, נכון? בסדר. אז תגיד, אז אל תגיד דברים שלא כתובים. כתוב במפורש כך. כן? לשנה האחרת קבעום בהלל ובהודאה. אם כן, התקנה המקורית של חנוכה לא כללה הדלקת נרות. מצטער. התקנה המקורית הייתה לומר את ההלל נקודה. בגמרא במסכת שבת, תקף א' עמוד ב'. כן? שכשנכנסו יוונים להיכל, תימוש כל השמנים שבה היכל, וכשגברו בני חשמונאי, מלכות בית חשמונאי וניצחו, לא מצאו אלא פח אחד וכו' וכו' וכו'. לשנה האחרת, קבעום בהלל ובהודאה. לא הדלקת הנרות. כן? אז מי תיקן את הדלקת הנרות? הגמרא לא אומרת. הגמרא שואלת בדף כ"ג עמוד א', במסכת שבת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, שואלת הגמרא, ואיכן ציוונו? והגמרא עונה, שתי תשובות. רב אביה אמר בלא תסור, כלומר, ורב נחמיה אמר שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זאת אומרת שישנן שתי שיטות למקור של המצווה להדליק נר חנוכה ולברכה עליה, כמובן. לפי השיטה הראשונה, מי שציווה אותנו להדליק נר חנוכה, אלו הם הרבנים. הן אשר קידשנו, ולכן הרמב"ם מסביר ככה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע לרבנים שאמרו לנו שיש מצווה להדליק נר חנוכה. לא ברור. הרמב"ם אומר חכמים שבאותו דור. אבל לכל פנים, ברור שמי שתיקן היו רבנים. כמובן, כנראה הסנהדרין. הסנהדרין תיקנה, עכשיו מדליקים נר חנוכה. ולכן אנחנו מברכים על זה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. איך ציוונו? לא כתוב בתורה להדליק נר חנוכה, אבל ציוונו לשמוע על החכמים, כשהוא אמר לא תעשו מהדבר אשר יגידו לך, והחכמים אמרו לנו להדליק נר חנוכה. זאת השיטה הראשונה. רב נחמיה אומר, לא כך, רב נחמיה אומר שנאמר שעל אביך ויגדך. מה פירוש הדבר? התורה ציוותה לך לעשות מה שאבא שלך עושה. אבא שלך הדליק נר חנוכה. אז גם אתה תדליק. למה גם אתה תדליק? כי הקדוש ברוך הוא אמר לך שעל אביך ויגדך זה כנך ויאמרו לך. מה? מאיפה אבא יודע? ככה בא לו. זאת אומרת, לפי השיטה הזאת, לא החכמים הם שתקנו הדלקת נר חנוכה, אלא, אבל מי התחיל את המסורת? אלא מישהו, אחרי הניצחון של החשמונאים, אמר, וואה, איזה יופי, החשמונאים ניצחו, שחררו את המקדש, שחררו אותנו מעול היוונים, אני רוצה לעשות משהו. כן? אני אדליק נרות. אני מכיר אישה, שכאשר שמעה במלחמת ששת הימים, ברדיו, ששחררו את העיר העתיקה, הדליקה נרות. מי אמר לה? אף אחד לא אמר לה. אז אתכן מאוד שדבר דומה, קרה עם שחרור המקדש, עם נס פך השמן. מישהו אמר, איזה יופי, אני אדליק נרות. זאת אומרת שזה התחיל כמנהג, ולא כתקן החכמים, כן. זה כנך, אצלי זה לא בכלל החכמים. דבר נוסף, האחרונים כתבו שזה היסוד של המחלוקת בין הראשונים, האם מברכים על מנהגים אם לאו. נכון? זאת אומרת. נכון. יפה. זאת אומרת, וכאן זה היסוד של המחלוקת ההלכתית הידועה, האם מברכים על מנהגים או שלא מברכים על מנהגים. למשל, הלל בראש חודש, זה לא מצווה, זה מנהג. לכן כתב הרמב״ם שלא לברך, כי זה לא בכלל לא תעשו מכל אשר יגידו לך, וכתב רבנו תם לברך, כי זה כן, בכלל, זה כנך ויאמרו לך. בסדר? מה? מה, 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 מה שאלה? לא, כמובן שדבר שלא תוקן על ידי החכמים. כלומר, זאת יוזמה של האומה. האם מברכים על זה או לא מברכים על זה? יש דין שאתה צריך לעשות את המנהג. זה כללי, אבל זה לא בציוונו ישירות. על זה יש מחלוקת. לכן, המנהג של הספרדים והמנהג של האשכנזים לברך על מנהגים, ואילו מנהגם של התימנים ועדות המזרח שלא לברך. בסדר? לכן הספרדים מברכים על הלל בראש חודש, גם האשכנזים, חוץ מהתימנים ועדות המזרח. הלאה. עכשיו בואו נחזור לעניין שלנו. אם כן, תקנת נר חנוכה היא תקנה עממית. מה שמהווה הקדושה העצמית של החג זה ההלל שהוא בא על הניצחון. עכשיו, אם נוסיף כאן נקודה חשובה, על נס פח השמן לבדו, למעלה מכל ספק, ברור שלא היו מתקנים על זה חג. למשל, היה במקדש נס שהיה קורה כל יום, עד סוף ימיו של שמעון הצדיק. והוא שנר מערבי שבמנורה לא היה כבה. אבל, מדי פעם, ככה כתוב, גם אחרי מותו של שמעון הצדיק, לפעמים היה קורה שוב הנס הזה. שהנר המערבי של המנורה לא היה כבה. וכשזה היה קורה שוב, אף אחד לא עשה נס, לא עשה חג מזה. ברור? כלומר, לא נס פח השמן מצדיק את החג. עכשיו, אם תסתכלו ברמב״ם, אומר הרמב״ם בספר זמנים, יש פה ספר זמנים של הרמב״ם במשנה תורה? ידוע לי בוודאות שיש פה. למעלה מכל ספק. נו, מי יגיע ראשון? לא, זה לא הקרח הזה, זה הקרח הבא. יש עוד קרח שכתוב עליו זמנים. יש זמנים ב'. זהו. בהלכות חנוכה, כותב הרמב״ם כמשפט הבא. בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו הטהרות וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצו לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום. אגב, איך הקדוש ברוך הוא מושיע?
ניצחון צבאי.
זאת אומרת, כשצהל מנצח, כידוע, זה שהשם מושיע. והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. וכן, מה הסיבה של חג החנוכה? חזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה. נכון? מי מלך אז? ומי עוד? בית הורדוס, נכון? כדי להגיע ל-200 שנה, זה יוצא בית חשמונאי, בית הורדוס. מי היה המלך החשמונאי הראשון? יהודה לא היה בדיוק מלך. הראשון היה שמעון, שהנשיא. אחר כך בנו, אריסטובלוס, שם יפה, נהיה מלך. לקח על עצמו את התואר מלך. אריסטובלוס הזה היה, לא בעצם, לפני אריסטובלוס היה יוחנן, בנו של שמעון. יוחנן הזה היה באמת יהודי טוב, רק שבסוף ימיו נהיה צדוקי. הבן של אותו יוחנן, אריסטובלוס, מלך ברוך השם רק שנה אחת, כי באותה שנה הוא הספיק גם להרוג את אמא שלו, וגם להכניס את שני אחיו לכלא, ומת, אחרי שהוא כבש את הגליל. אחרי שנה שאריסטובלוס מלך, מלך אחריו אלכסנדר ינאי, אחיו. הוא גם כן היה אדם שכבש הרבה, וגם הרג את כל חכמי הסנהדרין. לא הכי סימפטי. אחר כך מלכה על מנתו אלכסנדרה שלומציון, אחותו של שמעון בן שטח. היא מלכה 9 שנים ודווקא הייתה בסדר, אבל רק 9 שנים מלכה. אחריה, שני הבנים של אריסטובולוס ואורקנוס, אחד פרושי והשני צידוקי, התחילו להילחם זה בזה. מלחמת אחיל. וכדי להכריע במחלוקת הביאו את פומפיוס הרומאי, שהפך את יהודה לברורה של רומא. אחר כך מלך הורדוס, אני מדלג על אנטיגונוס, שגם כן היה חשמונאי. אחר כך הורדוס מלך, גם הוא הרג את החכמים, וגם הוא היה אדם מאוד גרוע, זאת אומרת, הרבה בחינות. בסוף ימיו מלך ארכלאוס בנו, שלא היה צדיק גדול, עד שמגיעים לאגריפס הראשון, שדווקא הוא היה בסדר, אבל החיסרון שלו זה שהוא מלך רק 4 שנים ומת. הוא לא היה גוי. ואחר כך מלך אגריפס השני. אגריפס השני היה אדם רשע ששלח גדודים של רוכבים על סוסים כדי לעזור לאספסיאנוס במלחמתו נגד ירושלים. כן? סך הכל תקופה לא מזהירה במיוחד מבחינת המנהיגים, ואומר הרמב״ם על זה עושים את חג החנוכה כי חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. כן? אתם מבינים מה שזה אומר? זה אומר שאנחנו מעדיפים להיות תחת שלטונם של הגרועים שבגויים, שביהודים, מאשר תחת שלטון של גויים. נכון? לכן אומרים את ההלל, אומר את הפסיקתא, משום הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי אנטיוכוס. לא עבדי אנטיוכוס זה מספיק טוב כדי להיקרא עבדי השם. עכשיו הרמב״ם נוסיף, קרה עוד משהו. וכשגברו ישראל על אויביהם ועבדו בקפה בכסלו. בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד, ולא הדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. בסדר? אז אם כך, הסיבה העיקרית של החג הוא, הוא נס פח השמן. בסדר, הוא העצמאות. עכשיו מה שמעניין אותי זה לדעת כיצד התחיל המרד. מה גרם לחשמונאים למרוד? מה? כן, אבל איך הם פרצו? כלומר, איך זה פרץ? מה המאורה שבו הוכרז המרד? בבקשה. במודיעין, נכון? במודיעין הגיע גדוד של יוונים, אמרו, מי מתנדב להקריב חזיר על גבי המזבח לזאוס? טוב, אז מתתיהו דווקא לא היה מעוניין. אבל היה שם איזה יהודי מתייוון שהוא דווקא כן היה מוכן. מתתיהו זה מאוד הרגיז אותו, בכפר שלי לא עושים דברים כאלה, והרג את היהודי, את החזיר, את המזבח, את החייל היווני, את כולם, ואמר מי לשם אליי, ויוצא למלחמה. בסדר? אם כן, המוטיבציה הייתה מלחמה בעבודה זרה. כן, מה אתה אומר?
יש שהייתה
כן, נכון, נכון. אבל הסיפור שהבאתי עכשיו הוא הסיפור המסופר בספר החשמונאים. לעומת זה, בחזל מצאנו סיפור אחר. שהבת של יוחנן כהן גדול עמדה להתחתן עם אלעזר החשמונאי, והייתה אז גזירת ההגמון. גזירת הגמון. מה זה גזירת ההגמון? שאמרו שכל בתולה, כשהיא מתחתנת, צריכה קודם כל להיבעל להגמון תחילה, ואחרי זה היא יכולה לחזור הביתה לבעלה. כן? זה מין גזירה מרושעת שהייתה נוהגת גם בימי הביניים באירופה אגב. שכל אביר היה לוקח את הבתולה קודם כל לילה ראשון אצלו, אחרי זה לבעלה. כן?
זה
פשוט
לבעלה,
אחרי
זה
פשוט לבעלה. למה פשוט לבעלה? ינוסה. לכהן זה בעיה, נכון. אז זה סודק, כן? מה אתה אומר?
זה של המעשית. כן. דבר כזה.
אתה צודק, אבל הגמרא אומרת ככה, בתולה ניסית ליום הרביעי מפני שנאמרה בו ברכה לדגים. זאת אומרת, כיוון שאם האישה תינשא ביום הרביעי אז היא תיבעל בליל חמישי, וביום חמישי נאמר לברכה לדגים בתורה, נכון? לכן תיקנו חכמים שכל נישואי בתולה יהיו תמיד ביום רביעי, ולכן ההגמון תמיד ידע איפה עושים חתונה של בתולה ביום רביעי. איך אדם יסיע את ביתו בלי לעשות חג? כן, נכון, ככה עשו. כן, הגמרא מספרת שלפעמים היו עושים בשביל זה, אז היו מגיעים לחופה כבר כשהיא בהיריון. כן, מתקדם, כדי שלא תיבעל ההגמון. אבל השאלה היא, הגמרא מספרת, זה קצת מזעזע מה שאני הולך להגיד, אז מי שנפש רגישה ומבקש לסתום את האוזניים. הגמרא במסכת כתובות אומרת שהתקנה הזאת שבתולה ניסית ביום הרביעי בוטלה. למה ביטלו את התקנה הזאת? בגלל גזירת האגמון. בגלל שהאגמון היה מנצל את הידיעה שביום רביעי יש ניסויים, היה, אז ביטלו את התקנה הזאת. הגמרא שואלת שאלה יפה מאוד. למה ביטלו? ולדרוס להו דאונס שרה. כלומר שהרבנים ילמדו שאנוסה מותרת. ואז לא נצטרך לבטל את התקנה דרבנן, שמשום ברכה לדגים ניסיים ביום הרביעי. ונכון שתיבה אליי גמון, אבל זה מותר, זה בסדר. לא, בעילה ראשונה אי אפשר. אז אומרת הגמרא. וגם אם ילדים, אז איזה איסור יש? אונס, שרי. מה? הוא לא ממזר, הוא לא ממזר. אז האונס הוא מותר. מה? מה אתה אומר?
יש השאלה בקשר, למה נקרא
שהיא אנוסה,
אם היא צריכה
למסור
את הנפש?
מי אמר שהיא צריכה
למסור
את הנפש? גילוי עריות? היא לא צריכה למסור את הנפש.
גילוי
עריות? זה לא גילוי עריות. היא
נשואה.
אבל זה לא גילוי עריות. משתי סיבות. א', בגלל שזה גוי. ב', בגלל שהיא אישה. ואז היא פסיבית.
אבל היא חייבת
למסור את עצמה?
לא.
לא, אבל היא לא חייבת, אסור לאדם, למשל, כמו שאמרו, גילוי עריות יהרג בל יעבור, זה גילוי עריות אקטיבי. באישה זה לא שייך, ולכן היא פטורה. לכן אומרת הגמרא, לא מבינים למה ביטלו את התקנה הנפלאה הזאת, המתחשבת בעובדה שיש ברכה לדגים ביום חמישי, רק בגלל מילת ההגמון. באמת לא מובן. אז עונה הגמרא, יש ברכה לדגים, כתוב בתורה, ביום החמישי, שכתוב שהוא ברך את הדגים, והם פרו ורבו. אז זה ברכה יפה, אז כדאי. אני מבין מה שהגמרא מביאה. כן? עכשיו, כן, בכלל, אז בית הדין פה כבר לא שייך. כן. אז הגמרא אומרת, הסיבה שכן ביטלו בכל זאת, א', בגלל הכהנות, שכהנת נפסלת גם על ידי אונס, ב', בגלל הצנועות. דמסרי נפשי הוא הקדושת השם. זאת אומרת, יש נשים שלא רוצות לשמוע לרבנים, והן מוכנות למות ולא להיבהל להגמון. אז בגלל הנשים הסוררות האלה שלא רוצות לשמוע לרבנים, היינו מוכרחים לבטל את התקנה היפה שלנו, שבתולה ניסית למרבי בגלל הברכה בדגים ביום החמישי. הפסדנו את ברכת הדגים, בגלל נשים צנועות שמוכנות למות במקום להיבהל להגמון. חבל, הן לא שוות לרבנים. את? תכה כתוב במסכת כתובות בדף הראשון. הדבר הזה פשוט אין הדעת סובלתו. אתם מבינים, מוכרחים לומר שמסתתר משהו בגמרא הזאת. פשוט, צריך להבין שהגמרא פה מדברת בציניות. היא באה להראות לך מה קורה כשאתה דן רק מצד... למדנו את זה בשבת, נכון? אני חושב, לא? כשאתה בא לדון רק מצד ההלכה בלבד. כלומר, אם אתה הולך רק לפי חוקי החוכמה בלבד, אתה יכול להתיר כל תועבה. נכון, בדיוק. זאת אומרת, כשאתה בא לדון רק מצד ההלכה בלבד, אתה מגיע לכל תועבה מוסרית. אומרת הגמרא בירושלמי, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה. כלומר, למה נחרבה ירושלים? כי כשהיו פוסקים את הדין, היו פוסקים לפי ההלכה. איך כתוב בגמרא? אלא על שדנו בדין תורה. אז מה, דין תורה זה לא בסדר? לא, זה לא בסדר. לא מספיק דין תורה. יש דברים מעבר לזה. אז המדרש מספר ככה. כשהבת של יוחנן כהן גדול עמדה להתחתן עם אלעזר החשמונאי, אז כולם היו מבסוטים, כמובן, עשו מסיבה גדולה, כל גדולי ירושלים היו שם, שרו ענבי הגפן בעקבי הגפן, ושמח תשמח עם אהובים, וכולי, וכולי היו שמחים, וכל הרבנים וכל הסנהדרין היו שם. כולם היו מבסוטים, חוץ ממישהו אחד, הקלה. כן, למה? יש ידע שבאותו ערב היא צריכה להיבהל להגמון. וכולם ידעו את זה. אבל הלכו לפי ההלכה, אונס, מותר. איזה בעיה, נכון. אני יודע שיש פה בעיה, אבל ככה כתוב בגמרא. כן? שכולם הסכימו לדבר הזה, חוץ מן הקלה, שהיא באמת הייתה עצובה. כן? הורסת את כל המסיבה. באמת לא בסדר. מה עשתה הקלה? עמדה, הורידה את הסמלה שלה, ועמדה ערומה בפני כולם. כל הרבנים, כן? אז מאוד התרגזו, אמרו, פריצס! כן? ורצו להרוג אותה, ככה כתוב. באו אחריה ואמרו, רצו להרוג אותה, ואמרו לה, את לא מתביישת? זה נגד ההלכה, לעמוד ככה. אמרה להם, ואתם לא מתביישים? אמרו, באמת, את צודקת, הלכו והרגו את ההגמון, וככה התחיל המרד. כן? זאת אומרת, איך התחילה המלחמה נגד יוון? מתוך זה שלא קיבלו, מי שהיא פה התעוררה, לא קיבלה את ההתר של ההלכה. כלומר, זה דבר שהוא נגד הדין בעצם מה שהיא עשתה. להרוג את ההגמון, מסכן, מה, שפיכות דמים, הכל לא בסדר, נכון? בשם קדושת ישראל. זה מעשה של קנאות כזה. אז אני מסביר לכם, מדוע אצל החשמונאים, מה? לא היא הרגה את ההגמון, אלא האחים יצאו והרגו את ההגמון. כן, ככה כתוב, וככה התחיל המרד. זאת אומרת, שלפי המסופר בחשמונאים, בספר חשמונאים, מה שהביא את המרד זה מלחמה על עבודה זרה. אבל לפי חז"ל, מה שהביא את המרד זו מלחמה על גילוי עריות. יש בלבול במדרשים פה, סיפרו לפחות 5 או 6 גרסאות, עשיתי חשבון. כן? יש כאלה שירבבו את זה עם הסיפור של יהודית. ואז אמרו שהבת של חשמונאי, ששמה היה יהודית, כן, במקור הראשון זה לא כתוב, חתכה את הראש של ההגמון. כן? פשוט הסתמכו על מעשה יהודית שקרה 200 שנה לפני כן, ובלבלו בין שני הסיפורים. ואומרים שהיא השקטה אותו חלב, נכון? אז בכלל בלבלו עם יעל וסיסרה. כן, כלומר, עשו שם כל הסיפורים שונים. יש מקורות שבהם כתוב שקראו לה חנה. למה? הושפיעו מהסיפור של חנה וישיבת בניה. כן? כלומר, יש כמה סיפורים שהרכיבו אחד על גבי השני. אני מלכת הסיפור המקורי. הסיפור המקורי זה שאחריה הרגו את ההגמון. כן. יש כמה מדרשים, למשל, מדרש מעשה חנוכה, מובא באוצר המדרשים של אייזנשטיין. כן. כן, הוא מביא את הגרסה הזאת. זו גרסה מאוחרת שבאה מפתוח בלבול של ה... לא שואל הרמה, כן, נכון, כן, מביא בשם הקולבו והרם, נכון. זו גרסה מעובדת, מאוחרת איתה, אפשר להוכיח את זה. כן. מה? אל תגיד ככה, הם התפיסו. כן. מה? אפשר לברר את זה, על ידי מחקר הגרסאות. איפה אתה רואה שהוסיפו, איפה אתה רואה שהגרסה היא מקורית? זה עניין של מחקר. כן. טוב. בואו נמשיך לענייננו. כן, לכן אומרים שנשים חייבות, שאפן היו באותו הנס, מה הסיפור הזה? זאת אומרת שמה ש... עכשיו, מדוע בספר חשמונאים לא כתוב הסיפור הזה? כי כשבאים להסביר לאומות העולם, הספרים האלה נכתבו גם בשביל הציבור של הגויים. לגויים אתה לא יכול להגיד מי יש קדושה עצמית שמבדילה את ישראל מן העמים. זה נראה גזענות. אתה אומר עבודה זרה. אבל בעצם אין שום הבדל בין העבודה זרה לבין התבוללות בגויים. זה אותו נושא. כן? רק שאצלנו זה פנימי. למשל, כתוב ככה. מלחמת חשמונאי, אומר רבנו סעדיה גאון, בעצם כבר הוזכרה על ידי משה רבנו בכבודו ובעצמו. איפה? וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה, האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ותורתך ימצאו, ובתך ימצאו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, ברך השם חילו. מה זה חילו? זה צבא. צבא של בני לוי? מה? כן, חילו. ופועל ידיו תרצה. מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מן יקומון. הסימן של בני לוי נועדה מלחמה. יש מלחמה שבני לוי עתידים להשתתף בה. מהי אותה מלחמה של בני לוי? מלחמת החשמונאים שהיו כהנים משבט לוי, הם עשו את המלחמה הזאת. כן? אומר רבינו סעדיה גאון, אם כן, מלחמת בני חשמונאי הייתה צפויה מראש, כן? מחץ מותניים כמיו. אבל נגד מי הייתה המלחמה הזאת? נגד מי? יוון. אז למה שמה מחץ מותניים כמיו? תגיד מחץ יוונים כמיו. זה לא נכון. זה לא נכון. כלומר, אם תסתכלו בכל המקורות ההלכתיים, אתם תראו שהמלחמה נגד המתייוונים לא מוזכרת. כי זה לא העיקר. זה נכון שהרגו שם המתייוונים, אבל זה לא עיקר המלחמה. גם מסתכל פה ברמב״ם. כשמלכו מלכי יוון, ולחצו את ישראל, והושיעם הקדוש ברוך הוא מידם. איפה מלחמת האחים מתייוונים? לא מוזכר. ודאי שיש עניין לטשטש את זה. מלחמת האחים זה לא דבר שעושים עליו חג. מלחמת האחים זה דבר שעושים עליו תענית. כמו שכתוב בשולחן ערוך, שכשהייתה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, גזרו תענית. כן? לא עושים חג על זה. כן? אז לכן כל מי שיספר לכם, עיקר המלחמה הייתה מבפנים ונגד המתייוונים, זה שטויות. אנחנו מצטערים שהייתה מלחמה נגד המתייוונים. ועיקר, אנחנו שמחים על זה שהייתה מלחמה נגד היוונים. כן? ושניצחנו אותם. לא צריך לדעת את זה. עכשיו, אבל לכאורה, נגד מי נלחמנו? נגד היוונים. והתורה מכנה את היוונים בשם מותניים. מחת מותניים כמיו ומסנאיו מיקומון. למה היוונים נקראים מותניים? זה כתוב במפורש בספר דניאל. בספר דניאל ידוע לכם, נבוכדנצר מלך בבל, חולם, ורואה בחלומו פסל גדול. פסל שראשו מזהב, ידיו מכסף, מותניו מנחושת, רגליו מחרס וברזל. נכון? אז דניאל מסביר לו, מה שאתה ראית, אתה ראית, נו, איך? מה שאתה ראית, אומר לו דניאל, זאת ההיסטוריה. חוץ שתקום אחריך, כלומר מלכות פרה. חושלת. אני מבין מה קרה. טוב, זה כבר סוף הבטריה. המותניים מנחושת, זאת המלכות שתקום אחרי זה, כלומר מלכות יוון. אתם רואים כבר מקור לזה שמותניים זה יוון. והרגליים מברזל וחרס, זאת המלכות שתבוא אחרי זה, כלומר מלכות רומא. בסדר? אם כן, מותני נחושת זו יוון. לכן, מחץ, מותניים.
כל יותר טוב. אם כן, אתם רואים שהמותניים מנחושת זו יוון, ונגדה מלחמנו. כן? מחץ, מותניים כמיו. למה? אבל למה יוון נלחמים איתנו במותניים? מותניים זה מקום הערווה. כן? ועל זה הייתה המלחמה. לכאורה זה לא נכון. המלחמה שלנו עם יוון איננה במותניים, אלא על השכל. יש לנו מלחמה נגד הפילוסופיה היוונית, נגד התרבות היוונית. אז למה דווקא מציינים את העריות? כי בעצם מה שמסתתר מאחורי המלחמה התרבותית הזאת, זו מלחמה על קדושת הברית. זה העניין. ולכן בפנים, בספרות הפנימית שלנו, הוזכר דווקא המעשה הבת של יוחנן כהן גדול, ולא המעשה של המלחמה בעבודה זרה, שהוא לצורכי חוץ. לכן אומרת הגמרא, למה גזרו על פיתן של גויים? למה אסור לאכול לחם של גוי? מה? משום יינם. ויינם משום בנותיהם. ובנותיהם משום עבודה זרה. כן? אז זה מתחיל מבנותיהם ומסתיים בעבודה זרה. כן? זה בעצם מה שהתברר אז. כן, עכשיו, למה זה נחושת?
זה עזות.
נחושת זה עזות, נכון. נכון, אבל זה נכון, כמו שהנחש הוא עז, יש עוד דבר. ראיתם פעם נחושת, נכון? זה דומה לזהב. אבל זה לא זהב. הנה, דומה לזהב, אבל זה לא זהב. כן? זה משהו שהוא זיוף. כן? כלומר, זה מעין חוכמה, אבל לא חוכמה באמת. כן? איך אמר אריסטו? שהנושא של החוכמה הוא הכלל, לא הפרט. כלומר, הפילוסוף יכול לעסוק בהפשטה כללית, אבל בנושא הפרטי החי הוא לא יכול לעסוק. במילים אחרות, הנושא של החוכמה היוונית איננו נושא חי, אלא נושא כללי, אבסטרקטי. ורק דווקא הנבואה היא חודרת גם עד הפרט, ומדברת על המציאות החיה. אני אסביר את עצמי קצת יותר. התגובה הראשונה של היוונים כשהם פגשו את תורת משה, מה הייתה?
הערצה.
הערצה, נכון? זאת אומרת, הם מאוד העריכו, דיברנו על זה, נכון?
אתמול.
אתמול? מתי? נכון, דיברנו אתמול בשיעור 8 פרקים, נכון? שהם רצו לתרגם את התורה ליוונית. הם רצו לתרגם את התורה ליוונית, בגלל שהם התייחסו על זה כאל חוכמה. מכיוון שזו חוכמה, אז אין זה חשוב מי הנושא של אותה החוכמה.
ולכן אפשר לומר, הם יכולים לנתק את החוכמה מן הנושא החי של אותה החוכמה, מהאישיות שנושאת בקרבה את אותה החוכמה. לכן אפשר לומר, הם פועלים כנחושת המדמה לזהב. לכן הם נקראים נחושת. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. מדוע החליטו החשמונאים לטהר את המקדש בקפה בכסלו? מה? זה לא מדויק, כי מבחינה היסטורית הם הגיעו לירושלים הרבה לפני קפה בכסלו, משהו כמו שבועיים לפני כן.
אחרי המלחמה?
אחרי המלחמה, כשניצחו בקרב בבית צור באזור גוש עציון, אז אמר יהודה לחיילים שלו, בואו נעלה לירושלים ונטהר את המקדש. כשעל ירושלים לא נלחמו, את ירושלים תפסו ללא קרב. אתם יודעים למה? היוונים ברחו. אז הגיעו למקדש, מצאו אותו מלא קוצים וחרולים, והתחילו לנקות את המקדש, טיהרו את העזרה וכו' וכו'. בקפה בכסלב התחילו את הקרבת הקורבנות. ככה כתוב. למה הם עשו את זה בקפה בכסלב? אני, אם הייתי במקומם, הייתי מגיע למקדש, לפני שאני עוקר קוץ אחד, הייתי לוקח מזבח מניילון, ועושה קורבן על המקום.
איזה אירוע קדום.
מה?
קשר למשכן נדמה לי.
קשר למשכן. איך אתה יודע שהמשכן הוקם בקפה בכסלב? בתורה זה לא כתוב. בתורה זה לא כתוב. אז זה ברור שזאת השלכה אחורה של מה שקרה אז.
כן?
יפה מאוד. כן? פשוט מאוד, כי זה היה חג החנוכה של אנטיוכוס. תדעו לכם, אנטיוכוס, 3 שנים לפני כן, בקפה בכסלב, טימא את המקדש. כן? הקריב חזיר על גבי המזבח, הכניס פסל של זאוס לקודש הקודשים, ומכאן ואילך פעל המקדש האלילי שלו בירושלים. אז היה לו חג חנוכה כל שנה לאנטיוכוס. חנוכת המזבח שלו. ולכן כשבאו החשמונאים להתמודד נגדו, אמרו, טוב, מכיוון שאתה תימטה את המקדש בקפה בכסלב, אנחנו נטהר אותו בקפה בכסלב. עכשיו, השאלה היא רק למה אנטיוכוס ראה לנכון לטמא את המקדש בקפה בכסלב. כי זה היה חג החנוכה. מה? לא, לא החנוכה של החשמונאים, היא הרי קרתה אחריו. אלא החנוכה של בית שני, הייתה בקפה בכסלב. כן? איך כתוב בספר חגי, פרק ב', שבקף דלת בכסלב יוסד היכל השם. ואז התחילו את ההקרבה, למחרת בבוקר, בקפה בכסלב. ולכן, בימי בית שני, כל שנה בקפה בכסלב היו עושים חג. לכבוד חנוכת המזבח. כשבא אנטיוכוס לטמא את המקדש, בחר דווקא בתאריך הזה, כדי לחלל את קדושת חג החנוכת המזבח שהייתה נהוגה לפניו. לא, היה להם מה לעשות, אל תדאג. היה להם מה לנקות, לשים שפחתל, לצבוע, הכל היה. אתה צודק, אף על פי כן, אבל הם לא היו הלכתיים. הם אמרו, אנחנו רוצים בטהרה. ואם יש לנו תאריך מתאים, סימן שצריך לעשות את זה אז. מה?
עצמות,
כן, בדיוק. בדיוק כמו שעצמות מעשרי נפשיו לקדושת השם. אם כן, בקפה בכסלב היה חג החנוכה של בית שני. אבל השאלה היא, למה בוני בית שני עשו את חנוכת המזבח בקפה בכסלב? למה? איך אתה יודע? זה ההוכחה? שמה כתוב דווקא שזה היה בחודש הראשון, בניסן.
שאלה מתי זה הייתה ההקמה.
ההקמה, אתה צודק. אבל איפה זה כתוב? זה לא כתוב בתורה. אתה רואה שזה השלכה רטרואקטיבית של מה שקרה בימי החשמונאים. עכשיו אני שואל אתכם כן שאלה. למה בוני בית שני עשו את חנוכת המזבח בקפה בכסלב? לא, מסיבה פשוטה. זה כי זה היה חג האורים. אתם צוחקים. אתם יודעים מה זה ביקורים, נכון? ביקורים זה הפירות הראשונים משבעת המינים. מביאים אותם לבית המקדש. מי אוכל אותם? הכהנים. ממתי מביאים ביקורים? משבועות. עד מתי? עד סוכות. למה עד סוכות? כי סוכות הוא חג האסיף. זה חג האסיף. כלומר, בביקורים אני מביא כשהם ראשונים, בחג האסיף אני מכניס את הפירות האחרונים. אז זה סוף הביקורים. ואם אדם לא הביא ביקורים עד סוכות, אומרת המשנה, הוא יכול להביא עד חנוכה. מה? זאת אומרת, מצווה דאורייתא מקבלת את הגבולות שלה על ידי חג החנוכה. מאוד מוזר. זאת אומרת שכ"ה בכסלו הוא תאריך משמעותי עבור הביקורים, בלי קשר לפרשת החשמונאים. למה? איזה פירות מביאים מן הביקורים? שבעת המינים. חיטה מתי יוצאת? בשבועות. שעורה בפסח. גפן מתי? גם כן, בקיץ. ביולי עושים את היין, נכון? מה? תאנה, בסוכות יש לכם מלא תאנים בכל מקום. רימון יש לכם בראש השנה. כן? תמרים גם. רק הזית יוצא אחרי סוכות. לכן יכולה להיות סברה שאדם לא יצליח להביא את הביקורים שלו, ביקורי הזיתים שלו עד אחרי סוכות, כי אז לא גדלו לו הזיתים. ולכן, אדם מביא ביקורי זיתים, עד מתי? עד גמר המסיק. מתי מסיק הזיתים? עכשיו. עכשיו, תראו את הערבים, הם מוסקים זיתים עכשיו. מה? זיתים שחורים, נכון? אבל התחילו לפני שבועיים לאסוף את כל הזיתים, את הזיתים הירוקים גם. זאת אומרת, שהגמר של ליקוט הזיתים, כלומר מה שנקרא המסיק, זה עכשיו. עכשיו, אם אתם חיים בחברה חקלאית, וגמרתם למסוק את הזיתים, מה אתם עושים? חג! הרי התורה אמרה לעשות חג האסיף כשגומרים לאסוף את כל שאר המינים. אז איך אדם שגמר לאסוף את הזיתים שלו, לא יעשה חג? חג לכבוד הזיתים. כמה זמן חג כזה צריך להימשך? כמו חג האסיף. זאת אומרת כמה זמן? 8 ימים. לא במקרה בספר חשמונאים ב' כתוב שיהודה המכבי אמר לחיילים שלו לבוא לירושלים בכ"ה בכסלו עם 4 המינים. לולבים, אתרוגים, הדסים וערבות, ולחגוג את חג הסוכות בחודש התשיעי. בכ"ה בו. עשו חג הסוכות. זה האופן הראשון של עשיית החג. ככה כתוב בירכת שמונאים ב'. ולכן גם בית שמאי אומר שביום הראשון מתחילים להדליק 8 נרות, ואחרי זה 7 וכו', כנגד פרי החג. כלומר, החגים, הפרים של סוכות. עכשיו, אם אתם הייתם צריכים להנהיג מנהגים לכבוד חג חקלאי, לכבוד השמן, לכבוד הזיתים, מה הייתם עושים? מה היה המוטיב המרכזי? שמן, הדלקת נרות וסופגניות. כלומר, זה ברור, אם כן, שהתאריך הזה קשור להדלקת נרות מקדמת דנה. ולכן, הבונים של בית שני החליטו להדליק את הנרות, כלומר, לעשות חנוכת המזבח דווקא בתאריך הזה. למה? משום שבבית ראשון שרתה שכינה, הסתלקה שכינה עם הגלות, חזרה שכינה בבית שני, אבל לא חזרה כמו שהייתה, נכון? אומרת הגמרא, לא שרתה שכינה בבית שני, במובן שלם, כי חסרו 5 דברים, לא היה אורים ותומים ועוד כמה דברים כאלה, נכון? זאת אומרת, אף על פי שהנביא אומר, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך, אבל השכינה חזרה בצורה ממועטת יותר. כן? מעט שכינה בעולם חשוך, מה זה? זה אור בחושך. זה היה האופי של בית שני. לכן גם, זכריה הנביא, כשרואה את השכינה חוזרת, הוא רואה אותה בדמות מנורה. ראיתי והנה מנורת זהב כולה. כן? נכון? כך כתוב בהפטרה שאנחנו קוראים בחנוכה. וגולה על ראשה. ושבעה נרותיה עליה, ושבעה מוצקות לנרות אשר לראשה, ושניים זיתים עליה, אחד ממין הגולה ואחד על שמאלה. כלומר, זה הסמל של נשיא המדינה, נכון? נכון? המנורה עם 2 זיתים משני הצדדים, זה מה שראה זכריה בתור השכינה שחוזרת לציון. הוא ראה אור בחושך. לכן, בוני בית שני הרגישו שזה מה שהם צריכים לעשות. אור? אגב, יש כנראה גם מקור נוסף לדלקת הנרות באותם הימים, ידוע לכם שהייתה גזרה נגד ברית המילה, נכון? היוונים גזרו על ברית המילה. עכשיו, הגמרא במסכת ראש השנה, במסכת שבת, אומרת שכאשר רצו בזמן גזרה על המילה להודיע שיש ברית למחרת בבית, היו מדליקים נרות מחוץ לחלון. בחלון היו מדליקים נרות, ואז ידעו שמחר יש שם הברית. וכמה נרות היו מדליקים? לא יודע, ביום הראשון ללידה, מן הסתם אחד. ביום השני, שני נרות. בשלישי, שלושה נרות. ביום השמיני, ערב הברית, שמונה נרות. נכון? אז זאת אומרת, אלה שהחליטו להדליק נרות חנוכה עם הנס, מן הסתם פשוט רצו להשאיר זכר לצרות שהיו להם, כמו שאנחנו אוכלים מרור בחג הפסח, זכר לעבדות. מה, בליל החירות אתה זוכר את העבדות? כן. כן, זה האופן שבו אנחנו חוגים. עכשיו, נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא סידר שמסיק הזיתים והשמן, זה יסתיים בקפה בכסלב? אגב, כמה זמן לוקח להפיק שמן? 8 ימים, כן? לא במקרה. כן? עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא סידר? אגב, זה גם מסביר, למה לא יכלו לכתוש את הזיתים עד אז? כי פשוט לא היה להם. כן? עכשיו, נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא סידר שמסיק הזיתים מסתיים בקפה בכסלב? אתם יודעים למה? כי זה היה חג האורים. של מי? של אדם הראשון. כן, גמרא מפורשת במסכת עבודה זרה דף ח', שאדם הראשון חטא הרי בראש השנה. ואחרי זה, אחרי ראש השנה, הוא ראה שהיום הולך ומתקצר. ואז הוא חשש שמה החושך עומד לבלוע את העולם, כעונש על חטאו. עד שראה שהיום ממש נהיה קצר, עשה 8 ימי תענית ותפילה. אחר כך ראה תקופת טבת. מה זה תקופת טבת? זה 21 בדצמבר, כשמגיע היום הקצר ביותר בשנה, וראה יום שמאריך והולך. כלומר, כמה זמן לוקח לראות שהיום מתחיל להתארך? יומיים שלושה. אז הגיע עד ה-24 בדצמבר, ואמר, מנהגו של עולם הוא, עמד ועשה 8 ימים טובים, עד ה-1 בינואר. Okay? עשה 8 ימים של חג מ-24 בדצמבר עד ה-1 בינואר. ואומרת הגמרא שזה המקור לחג האלילי, הנקרא קלנדה, הנהוג ברומא. עכשיו הגמרא אומרת, הוא כבעם, כתוב שם, לשנה האחרת, כתוב ככה, לשנה האחרת, כבעם לאלה ולאלה לימים טובים. ולכן מזה בא החג סטרנורה והחג קלנדה הנהוגים ברומא. זאת אומרת, וזה אחר כך הפך להיות חג המולד הנוצרי, הידוע. זאת אומרת, זה שיש תוספת אור בעולם החל מהתקופה, זה דבר קדמון שהתחיל באדם הראשון, המשיך דרך הרומאים, הגיע עד הנוצרים, זה המקור של חג המולד. עכשיו, מתי חל ה-21 בדצמבר בלוח העברי? היו. מה? לא, בכל שנה. תלוי, זה משתנה, שנה מעוברת, לא שנה מעוברת, נכון? אין לנו הקבלה מדויקת בין הלוח השמשי ללוח שלנו, נכון? אבל אם אתם עושים ממוצע של כל השנים, נגיד תיקחו ממוצע של 300 שנה, אז יצא לכם שבאופן ממוצע, ה-21 בדצמבר יוצא בכ"ה בכסלו. בכ"ה בכסלו. זה נקרא תקופת טבת. זאת אומרת, שזה שצריך לעשות חג לכבוד האור במשך 8 ימים, החל מכ"ה בכסלו, זה דבר שמתחיל בראשיתה של האנושות. אבל אז נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא, כלומר, נצא לפי זה שהראשון שעשה חג לתוספת האור החל מהתאריך הזה לא היה האדם הראשון, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי הוא סידר את מערכת הכוכבים באופן כזה, מערכת השמש, באופן כזה שהחל מכ"ה בכסלו יש יותר אור בעולם. אז הקדוש ברוך הוא מדליק את הנרות שלו. ולכן, אם תספרו בתורה 25 מילים, תמצאו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ויאמר אלוהים יהי אור. המילה 25, אור. ולמה זה פסוק ג'? כי זה החודש השלישי מבריאת העולם. זאת אומרת, מה? למה 8 ימים? כי העולם הטבעי הוא בנוי משבעה ימים. וכל תוספת על הטבע היא 8. כן, זה התחדשות. זה פשוט האור הגנוז שנגנז לצדיקים, ולא יצטרף ליום השביעי, אז הוא העיר בחנוכה בבחינת שמונה ימים, יום שמיני. בסדר? לכן יש חשיבות מיוחדת ליום השמיני של חנוכה. מה? נכון, ביום השמיני זה כש... והכי השם נראה עליכם. כשהגיעו ליום השמיני של בריאת העולם, אז עשו את המשכן. כן. כן. יש הרבה דברים, תגנוזים. ומה עם ברית מילה? כן? גם כן ביום השמיני. כן? ומה עם ביום השמיני שאפשר להקריב קורבן? וכדומה. כן. מה? מה שאתה אומר? ש... נכון. נכון. נכון, נכון, נכון. אז זה תלוי לפי השנה, אם היא מעוברת או לא. אם השנה הקודמת הייתה מעוברת או לא. לפי זה משתנה. נכון. כן, אם כן, הם רואים שמה שזה מגלה, זה שהתאריכים של החגים לא נקבעים על ידי המאורעות. אלא המאורעות חלים בתאריך שבו הם צריכים לחול. עכשיו אתם מבינים למה הנס שקרה במקדש, בשחרור של המקדש על ידי החשמונאים, היה דווקא בנוגע לשמן. זה לא מקרה, כי לא כל נס קורה בכל מצב. יש סדר גם לניסים. ולכן היה צריך דווקא שנס הנוגע לאור יקרה בתאריך הזה. בסדר? כן. אני כלומר להפיק כמות רצינית, זה לוקח שמונה ימים, ככה אני מבין. אני טועה? לא, אולי יש לך ניסיון, לא יודע. אני אף פעם לא קטשתי שמן, אני לא יודע. אני כל כך שזה זה. מה אתה אומר?
יש
פשוט שאומרים שהשיבה היא בטהרה, והיא
מתמת בימושבים.
ולכן לקח להם זמן. אז עוד יותר טוב, אז זה השגחה, אם ככה. אז זה השגחה יצא, הסדרה שזה יצא בקפה. זה גם אפשר. טוב. זה הכל להיום, חג שמח.